רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
תודה רבה שהצטרפתם, אליי היום מצטרף פרופסור מוטי פרנק, הוא ראש התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות למידה דיגיטליות באקדמית רמת גן, בעברו הוא היה הרבה שנים מהנדס מערכות בחיל האוויר, היה מרצה במספר מוסדות אקדמיים, היה נשיא לעניינים אקדמיים, נשיא האיגוד הישראלי להנדסת מערכות, ועוד שלל תפקידים שונים ומגוונים, וכרגע התפקיד המרכזי שלו הוא בעצם ראש התוכנית לתואר שני בטכנולוגיית למידה, אנחנו נדבר גם על זה. לכבוד הוא לי, ותודה רבה פרופסור פרנק שהסכמת להתראיין לפרק, ואני אשמח שאתה תציג את עצמך.
תודה, שלום לכולם. בהיבט האישי, אני נשוי, אבא גאה, סבא גאה. את הקריירה המקצועית שלי הייתי מחלק באופן ברור לשני חלקים, 25 שנים מהנדס בחיל האוויר, ו-25 שנים באקדמיה. בתוך ה-25 שנים של כל אחד, מגוון גדול של תפקידים, כמו שכבר הזכרת קודם, כשהמאפיין הבולט, הייתי אומר, הוא רב תחומיות. רב תחומיות זה משהו שבעבר לא כל כך אהבו אותו באקדמיה, כי אמרו שמי שרב תחומי בעצם יודע קצת מכל דבר ולא מעמיק בשום דבר. אני כן בחרתי, למרות שהרבה יעצו לי שלא, כי זה מה שהתאים לי, ואני ממש לא מצטער, ואם אני יכול להמליץ למי ששומע אותנו על רב תחומיות, משום שכאשר אתה רב תחומי, אתה מבין את העולם שבו אתה חי ובו אתה פועל הרבה יותר טוב, אז את שאלת אותי על הבית האישי, הרב תחומיות בא לידי ביטוי בזה, שבתפקידים ב-25 שנים הראשונות, כל 3 שנים כמעט בחיל האוויר החלפתי תפקיד, אגב ככה חיל האוויר גם בנוי, ככה שהייתי במגוון, בתוך האלקטרוניקה שלמדתי תואר ראשון אלקטרוניקה, בטכניון חשמל ואלקטרוניקה, יש הרבה מאוד דיסציפלינות בתוך אלקטרוניקה, אז הייתי פעם בקשר ופעם ב, נקרא לזה למדע, כל מיני תחומים, והמגוון הוא עצום, אחר כך באקדמיה עסקתי בהנדסת מערכות, עסקתי בניהול טכנולוגיה, עסקתי בהוראה וחינוך, והיום אני עוסק בטכנולוגיות למידה. הרב תחומיות הזאת, בעצם זה לא נכון שאתה יודע קצת על כל דבר, אתה יודע הרבה על כל דבר, מעצם העיסוק, וזה ממש עוזר להבין את העולם, אתה יכול לעשות אנלוגיות בין תחומים, לחבר תחומים, וזה נפלא. אז זה מאוד מומלץ, אז הייתי אומר, בסכם, רב תחומיות, זה המאפיין הבולט. רק אני אזכיר בהיבט האקדמי, שיש לי 3 תארים, כולם מהטכניון, זה גם כסוג של רב תחומיות, תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, תואר שני בהוראת המדעים עם תעודת הוראה, ותואר שלישי בהנדסת תעשייה וניהול, שהוראת המדעים היו שותפים לתואר.
אפשר להגדיר אבל שאתה באמת בן אדם מאוד טכנולוגי, אני חושב, אפשר להגיד את זה.
אז לא, אז לגבי הטכנולוגיה אני אגיד לך, אני אענה על זה, זה מאוד חשוב. נכון, התחלתי כאדם טכנולוגי, בגיל 18 מצאתי את עצמי בשירות חובה, מלמד חיילים אלקטרוניקה בבית הספר הטכני שחיל להעביר. ככה אגב נדבקתי בחיידק של ההוראה. אבל כשלמדתי בתואר השני תעודת הוראה, אתה לומד גם המון פסיכולוגיה. הרי מה זה בסופו של דבר חינוך? זה הכל נשען על תיאוריות פסיכולוגיות. איך אנחנו חושבים, איך התלמידים לומדים, איך זוכרים, איך תופסים, איך מאבדים מידע וכו' וכו' וכו'. והתאהבתי בפסיכולוגיה, הייתי לך שגם לימדתי פעם קורס בפסיכולוגיה כמהנדס. אז זה באמת שונה. בדרך כלל חושבים מהנדסים, כאלה מרובעים, פינות חדות, אתה יודע, לא מגלים פינות, פתאום מהנדס שמתעסק גם בפסיכולוגיה. אז הנה, אז זאת הרב תחומיות, זה גם מה שמשך אותי להוראה, וזאת כנראה גם הסיבה שמינו אותי כבר בהתחלת הקריירה האקדמית, לראש המרכז לקידום ההוראה בטכניון, שזה תפקיד מאוד יוקרתי, משום שאני הייתי כזה שהוא גם מהנדס, שזה מתאים לטכניון, אבל גם מתעסק בהוראה בפסיכולוגיה, שזה מתאים להיבט שלה. של ההוראה. אז לכן, הייתי אומר, טכנולוגי, משותף עם פסיכולוגי, או מדעים המדויקים, עם מדעי החברה.
אני חושב שזה שילוב מעניין, אבל גם התזה שלך היא מעניינת בהסתכלות הזאת, כי אני חושב שזאת תזה גם יוצא דופן יחסית לטכניון, כי עשית תזה על חשיבה מערכתית הנדסית, מאפיינים ותהליכי למידה, כלומר, התמקדת במאפיינים ותהליכי הלמידה של החשיבה.
בדיוק, זאת הנקודה, בגלל שהרב תחומיות תמיד התעניינתי ברב התחומיות, גם התזה לדוקטורט עוסקת ברב תחומיות, ותמיד שמתי לב וזה סקרן אותי, שישנם אנשים שהם מה שנקרא רואים בגדול, את התמונה הכוללת. אתה יודע, יש הרבה מהנדסים טובים למשל, שהם מומחים בפרטים שבהם הם עוסקים, והם ממש מצטיינים, הם ממש טובים במה שהם עושים. אבל שישנם פרויקטים מורכבים, שבהם צריך לשלב בין מקצועות שונים, חומרה, תוכנה, אלקטרוניקה, מכונות, אווירונאוטיקה, הבטחת איכות, ועוד הרבה מאוד מקצועות שונים, וצריך לשלב בין המון אנשים שעובדים לפעמים גם במפעלים שונים, בחברות שונות, ביבשות שונות, לא הרבה יודעים לנהל אופרציה כזאת, ושמתי לב שישנם אנשים מאוד מיוחדים שהם רואים את הכל, והם היחידים שמסוגלים בסופו של דבר לחבר את הכל לתזמורת אחת מנגנת, הרמונית, שבסוף הפרויקט הזה יעשה את המטרה שהוא צריך לעשות. וסקרן אותי, מי זה האנשים האלה, מה מאפיין אותם, איך, מה קורה איתם, וחשבתי שאם אני אדע את התשובות לשאלות האלה, נוכל לבנות איזושהי תוכנית הכשרה, שא' נוכל לזהות אותם בארגונים, בשלבים מוקדמים, ונוכל גם לבנות תוכנית הכשרה להכשיר אנשים כאלה, כי תמיד חסרים, וכל החברות יגידו לך היום, שחסרים אנשים בריאה מערכתית, מהסוג שעכשיו תיארתי. אז זה היה מרתק בהיבט הזה, באמת מצאתי הרבה דברים מעניינים, פרסמתי את זה, זה זכה בפרסומים, עד היום מצטטים את המאמרים האלה, ואני חושב שמשתמשים בזה בהרבה מקומות בעולם. וזה מתחבר גם ללמידה, כי בסופו של דבר, מה שחשוב לדעת, בין השאר, איך לומדים להיות מישהו כזה, או איך מלמדים אנשים אחרים להיות משהו כזה, אז זה מתחבר בדיוק לקטע על מה שאמרתי קודם, מצד אחד הנדסים, מצד שני פסיכולוגי ולימוד והוראה ולמידה, וזה, כן, וגם מצאתי את התשובות לשאלות האלה בגדול.
האם מצאת את התשובות לשאלות האלה, זה עוד יותר מעניין לקרוא ולחקור את זה, אבל זה נשמע שנדבקת בחיידק הלמידה נקרא לו, למידה והוראה עוד מזמן בגיל 18 כמו שציינת, וזה הוביל אותך גם לאורך הלמידה שלך וההתפתחות שלך, ועכשיו הגעת להיות ראש תואר שני בטכנולוגיית למידה באקדמית רמת גן. איך הגעת לתפקיד הזה? מה בעצם, למה הקימו עכשיו עוד תואר שני לטכנולוגיית למידה באקדמית?
אני הייתי בתפקיד מאוד בכיר. הייתי גם סגן נשיא של המכון הטכנולוגי בחולון HIT, כן? והייתי גם סגן הנשיא פה במכללה אקדמית רמת גן, ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני מעדיף, במקום להתעסק בניהול בכיר ככל שיהיה ומכובד ככל שיהיה, אני רוצה רגע להתעסק במשהו שמאוד מעניין אותי מקצועית. כבר למעלה מ-20 שנה שאני עוסק פעם קראנו לזה הוראה מתוקשבת, בתקשוב ההוראה. אנשים חושבים שזה התחיל עכשיו בקורונה, מה פתאום? בטכניון לפני 20 שנה היה לנו פרויקט שקראנו לו פרויקט תקשוב ההוראה. אז השתמשו במילה תקשוב. עד היום פה ושם אני שומע אותה, אבל היא לאט לאט יוצאת מהשימוש. מה בעצם היה אז בהתחלה? כל מיני מרצים וגם מורים בבתי ספר שהיו יודעים לעשות את זה, בנו לעצמם אתרי אינטרנט לקורסים שמלמדים או למקצועות שמלמדים, ולאט לאט, ואלה היו המיוחדים במינם, כי רק לא כולם ידעו לעשות את זה כמובן. אבל לאט לאט נכנסו לחיינו מערכות הניהול הלמידה, LMS מה שנקרא, Learning Management Systems, אז היה ב-iLearn של בריטניקה, אחר כך היה לנו את המודל, שהיום הוא הרבה יותר נפוץ, כמעט בכל מקום, יש את הגוגל קלאסרום, שאז מרצה לא צריך לדעת לבנות אתר אינטרנט, יש לו מוכן, ולכל קורס אתה מלמד, בכל מקצוע שאתה מלמד בבית הספר, אתה יכול לשים שם את כל תכני הקורס, להשתמש בזה לטובת הלמידה של התלמידים שלך. חומרים, מצגות, תרגילים, חומרי קריאה וכל מה שצריך. פודקאסטים, אפרופו, כל מה שצריך וחייבים ללמידה. ככה זה התחיל. בהמשך נהיה עניין של למידה מרחוק, שם באותו זמן נפוץ מאוד ביבשות גדולות כמו אוסטרליה וברזיל, להעברת הוראה למקומות מרוחקים. אז עוד לא היה אינטרנט, השתמשו בכל מיני אמצעי תקשורת אחרים. בהתחלה, לאט לאט נכנס האינטרנט בצורה מסיבית ועברו לאינטרנט, אז התפתח כל הנושא של הוראה מרחוק. אחר כך הצטרפו כל מיני אפליקציות נוספות של החברות הגדולות, בהתחלה של גוגל, כל מיני יישומים שהם לא פיתחו אותם דווקא ללמידה, אבל מורים ומרצים ניצלו את זה ללמידה, כמו שיתוף מידע, גוגל דוקס למשל, כל היישומים האלה, ובשנים האחרונות נכנסו הרבה מאוד חברות הייטק והתחילו לפתח משחקים לימודיים, לומדות, תוכנות, אפליקציות, סרטונים, כל מיני תכני למידה באמצעים, מה שנקרא טכנולוגיים. ואת הפרטות הזאת כל הזמן ליוויתי. מה שקרה, שבקורונה, בבת אחת חלה קפיצה, והיה מאוד קשה בעבר להטמיע את זה בקרב מורים ומרצים, גם מערכת החינוך היה קשה להטמיע, גם באקדמיה. בקורונה בשבוע, ככה אנחנו אומרים היום, עשינו התקדמות של 10 שנים. ואנחנו יודעים היום שאין אחורה, מעכשיו ועלה באמת הטכנולוגיה תיכנס יותר ויותר ויותר, ולכן התחום הוא מאוד חשוב, הוא מאוד עיני, הוא מאוד חיוני, זה עולם העתיד. אני התחלתי את הפיתוח של התוכנית הזאת כבר לפני 4 שנים, כמו שאמרת לך, אני כבר מתעסק בזה 20 שנה, או לפני הקורונה. רק עכשיו, כאילו חזינו את הנולד, ועד שהמל"ג אישר את זה, בדיוק גם הגיעה הקורונה, וכך שזה עכשיו מאוד 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 רלוונטי. אז זאת, ברור שביקשתי להיות ראש התוכנית, כי אני אוהב את זה, אני פיתחתי אותה, אז גם אני באופן טבעי, ראש התוכנית, לפחות בהתחלה, כדי לראות שהיא רצה, שהכל עובד כמו שצריך, ואם הכל יהיה בסדר, אז באיזשהו שלב אני אעביר את זה למישהו אחר.
אני חושב שנתת בו רקע מאוד חשוב שאנשים גם יבינו, כי באמת אנשים חושבים שבקורונה נולד הלמידה מרחוק, וזה ממש לא נכון. אני חושב שנתת פה פרספקטיבה, מאוד חשובה, וגם, כלומר, ואיך זה גם הולך להתפתח אצלכם באקדמית רמת גן, שזה סופר מעניין. אבל אם אנשים, אתה יודע, מאזינים ושואלים, אז איך התוכנית הזו בנויה? איזה ידע ומיומנויות הם יקבלו? איזה כלים הם ילמדו?
קודם כל, זו תוכנית של תואר שני, מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, במכללה שמוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה. תואר שני אקדמי לכל דבר, אז לכן מי שבא ללמוד אצלנו, מקבל בסוף הלימודים תואר שני. עכשיו, מה המשמעות של תואר שני? איך קוראים תואר שני? MA, מה זה? M-Master. Master, מי שלומד את התוכנית הזאת ומסיים אותה בהצלחה, הוא מומחה, המומחה בתחום הזה של השילוב טכנולוגיות בחינוך, בהוראה, בלמידה. יש היום הרבה מאוד הצעות למורים ולאחרים, קורסים, יש מכון מופת שמציע משרד החינוך, מכון מופת משרד החינוך זה בעצם אותו דבר, כך שאפשר למצוא היום הרבה מאוד בחוץ, יש חברות מסחריות, שמציעות הרבה מאוד השתלמויות וימי עיון וקורסים וסרטונים והדרכות על, על שילוב טכנולוגיות בהוראה. אנחנו בניגוד לדברים האלה מציעים את הדברים דומים, אבל בתוך מסגרת של תואר שני, זאת אומרת אתה מקבל תעודת תואר שני וגם נהיה מומחה בשילוב של הטכנולוגיות, מכיוון שהתוכנית היא תואר שני אקדמית מחקרית לפי מה שהמל"ג ביקש מאיתנו, מחקרית, אז הדגש הוא באמת על להכיר בין היתר, חוץ מהטכנולוגיות עצמם, להכיר את המחקרים העדכניים בתחום, איך לשלב את הטכנולוגיות בצורה נכונה כדי להשיג את המקסימום של האפקטיביות של הלמידה. אנחנו צריכים להכיר את העקרונות הפדגוגיים, זה מאוד חשוב, כדי שנהיה משתמשים יותר טובים ונדע להתאים את הכלים שבהם אנחנו משתמשים לפדגוגיות, כי בסופו של דבר מה המטרה של כל הכלים האלה, של הלמידה תהיה יותר אפקטיבית. התיאוריות מסבירות לנו את הלמידה, אז בואו ניישם את התיאוריות באמצעות הכלים, ונעשה את זה בצורה מיטבית. מי שגומר תואר שני בתחום הזה יודע לעשות את זה. אני חושש שמי שלא מכיר את התיאוריות, אלא רק מכיר את הכלים, לא תמיד יודע נכון להתאים את הכלי הנכון למצב הנכון בכיתה, או להשתמש בכלי באופן הנכון. לכן, זה הייחוד של התוכנית.
אם אני כלומד, אוקיי, נגיד אני בא אליכם לעשות תואר שני, אז אני גם אשתמש בכלים בפועל, כלומר אני אבנה איתם, אבל לפי התיאוריות והפדגוגיה שמתאימה לכל כלי בצורה הכי נכונה. אני אתנסה בזה לאורך כל התואר.
נכון. הדגש בתוכנית הוא גם על תיאוריה וגם על פרקטיקה. בעצם אנחנו הולכים כל הזמן בשני כיוונים. אולי אני אחריש את זה בצורה הזאת. מה זאת אומרת שני כיוונים? כיוון אחד, יש לי תיאוריה. על תיאוריות למידה. נניח מי שמכיר, לא משנה, תיאוריה שנקראת התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית. אוקיי, שאנחנו לומדים אותו בתי הספר לחינוך, מי שלא למד אותה, ילמד אותה אצלנו, ואחד היישומים שלה, או זה כל מה שנקרא active learning, למידה פעילה, או מעורבות של התלמידים, engagement, עם משוב, עם פידבק. אלה העקרונות, נקרא לזה התיאורטיים הפדגוגיים, ויש מחקרים שמראים כמה זה חשוב ותורם ללמידה. אוקיי, אז הנה תיאוריה מצד אחד, בואו נחפש עכשיו כלים שבעזרתם נוכל ליישם את העקרונות של התיאוריה, בין אם זה בכיתה, בין אם זה בהוראה מרחוק, בין אם זה התלמיד לומד בבית. אז זה כיוון אחד. כיוון שני הפוך. אם יש לנו כלים מסוימים, בואו נראה, עכשיו בואו נבדוק מה אני יכול לעשות איתם, איזה פעילות לימודיות אני יכול לעשות איתם, איך אני יכול לנצל את הכלים האלה בצורה מיטבית. פעילות לימודיות שאני רוצה לעשות בכיתה. כלומר, אנחנו עושים כל הזמן בשני הכיוונים, כך שבצורה כזאת אנחנו מקיפים את הנושא מכל ההיבטים שלו, גם את ההיבט הפדגוגי, התיאורטי נקרא לזה, וגם את ההיבט הפרקטי המעשי, ואנחנו תוך כדי התוכנית, אני חושב עוברים על מכירים, אני לא רוצה להגיד עשרות, אולי אפילו עשרות כלים שלא הכרנו קודם, כי כל מרצה מביא את הכלים שחשובים לקורס שלו, הסטודנטים עצמם שמציגים בינם לבין עצמם עבודות או מצגות, הם מציגים כל מיני כלים, כל אחד מכיר כלים אחרים, אבל אני רוצה גם להרגיע, לא צריך לפחד מזה, לא צריך להיות מתוסכל מזה, מי שקצת חושש מטכנולוגיה, לא לחשוש, אנחנו לא תוכנית בהנדסה, אנחנו תוכנית בחינוך ובהוראה, ואין אדם אחד בעולם שמכיר את מאות הכלים שהיום השוק יודע להציע, אין דבר כזה, אדם ממוצע, מורה ממוצע צריך להכיר מספר מסוים של כלים, ואיתם לעבוד, גם מבחינת התלמידים זה לא טוב להשתמש ביותר מדי, וכל הזמן להחליף, כי התלמידים גם צריכים להתרגל, ולכן צריך לשלוט טוב במספר בצוצאום של כלים, כמובן שצריך לעקוב אחרי ההתפתחויות, ואם פתאום נכנס איזשהו כלי שהוא מתאים לך, אז אתה יכול להחליף אותו עם כלי שכבר התיישן, ולעבור לכלי החדש. ואתם תגיעו למצב, מגיעים למצב התורית הזאת, בסופו של דבר, תרצה או לא תרצה, שאנשים מסוגלים ללמוד לבד, אם הם מוצאים כלי שחשוב להם, זה לא רוצה שלמדו אותך שאורך איפה לחוץ, את פה אתה לוחץ, זה מתחיל לעבוד, פה אתה מעלה חומרים, פה אתה ככה, פה אתה ככה. היום הכלים בנויים בצורה כל כך ידידותית, החברות, יש תחזות תחרות בשוק, שהחברות יודעות שאם מישהו ינסה את הכלים שלהם ולא יצליח מכה בפעם הראשונה, אז הוא יעבור לחברה הבאה. ולכן הכלים בנויים בצורה מאוד ידידותית, הוא במה מכריע, ואפשר ללמוד אותם לבד, וכמובן מי שלא יעבוד לבד, יצליח לבד, אנחנו נעזור לו, יש לנו צוות שמומחה בדברים האלה, ואף אחד לא יהיה בבעיה עם כלים, זה אני מבטיח.
לגבי העניין הטכני של זה, אז זה תואר שני, זה יום בשבוע, זה יומיים בשבוע, מה הדרישות, מה הסטודנטים?
אנחנו בנינו את זה, הכוונה הייתה לבוא לקראת אנשים עובדים, שאנשים יוכלו ללמוד תוך כדי עבודה, וזה אפשרי, זה שלא יצטרכו להפסיד שנת עבודה או משהו כזה, זה גם עניין של כמובן פרנסה וכו', אז לא כל אחד יכול גם לקחת שנה, פתאום שנת חופשה מהעבודה לצורך לימודים, פרסנו את התוכנית על יומיים בשבוע בסך הכל, אבל זה לא יומיים, זה שני חצאי, נקרא לזה, ימים שמתחילים אחרי הצהריים. אני אגיד, ימי הלימוד כרגע הם ימי ראשון ושלישי, מתחילים ב-4, בכוונה אחרי יום עבודה, אם באותו ערב יש שני קורסים, אז מסיימים נניח ב-8, ואם שלושה קורסים, בערך, כן, הכל בערך, אני מסיימים בסביבות 9:30 או משהו כזה.
סליחה שאני רוצה, בתקופה הזו הלמידה היא מרחוק, מקרוב.
נכון, במשך כל שנת הקורונה הכל היה מרחוק, הכל היה מרחוק, גם בתוכנית שלנו מראש בנינו לפני הקורונה, שיום אחד הוא שלם הוא מרחוק, ימי ראשון, ימי שלישי פרונטלי, הסיבה היא שפשוט המועצה להשכלה גבוהה עדיין בישראל לא מאשרת לתוכניות להיות מקוונות במלואן, פרט לאוניברסיטה הפתוחה אולי מאשרים, וישרו את התוכנית אחת מיוחדת מאוד באוניברסיטת תל אביב, משהו של תואר שני באנגלית, משהו כזה. אבל הרוב התוכניות עדיין נדרשות לעמוד בכלל של עד שליש, נקרא לזה מרחוק, ושני שליש פרונטלי, אז אנחנו בנינו את זה ככה שמכניסים את השליש שאפשר בימי ראשון, בימי ראשון הכל מקוון, בלי קשר לקורונה, ימי שלישי פרונטלי, אבל אם מצב הקורונה, אנחנו כפופים להחלטות הממשלה סך הכל, ומשרד הבריאות, כמו כולם, אם יגידו שאי אפשר ללמוד פרונטלי, אז שוב, הכל יהיה מרחוק, הכל עכשיו אנחנו מחכים, לכן אני לא יודע אם להגיד לגבי שנה הבאה, אף אחד לא יודע מה יהיה מצב הקורונה, ואנחנו נפעל בהתאם להחלטות, במקרה הכי זה שהכל נפתח, והכל בסדר, ואין קורונה בחיינו, אז יום אחד מקוון, או ערב אחד, או חצי ערב אחד מקוון, ויום אחד פרונטלי. מי שיצטרף עכשיו יהיה מחזור שלישי, וזה טוב, זה דווקא טוב, כי כבר יש לנו ניסיון, כבר הפקנו לקחים, אנחנו כל הזמן מדברים עם המרצים, עם הסטודנטים, אני באופן אישי מדבר ונפגש, כדי להפיק לקחים מהמחזור הראשון, כדי לשפר את המחזורים שאחר כך, והיו לנו באמת כמה תובנות, אז מי שיכנס עכשיו זה בעצם זה מחזור שלישי, כן, במחזור שלישי, עם כל היתרונות של זה.
מה הפידבק באמת, עכשיו זה מחזור, אוקטובר 2021, יתחיל מחזור שלישי, מה הפידבק שקיבלתם מהלומדים עד עכשיו?
אנחנו מקבלים מהסטודנטים פידבק מצוין, שהתוכנית היא ממש טובה, פה ושם יש תלונות למשל על עומס, אתה יודע מה, אני, כשאני שומע תלונות על עומס, אני לפעמים אומר שאני מעדיף את זה מאשר היו אומרים לי מספיק תעודת לידה בשביל מות התוכנית. לא, אנחנו רוצים שהתוכנית תהיה רצינית מאוד, שמי שמסיים אותה יהיה גאה בזה שהוא מסיים אותה, שיהיה לה מעמד בחוץ בתור תוכנית אחת שהיא באמת תוכנית יוקרתית, אבל נקודתית בקורס מסוים שיהיה בו קצת עומס אז הוא לא יהיה יותר, כי אנחנו טיפלנו בזה ומצאנו שבאמת העומס היה קצת מוגזם, אז אנחנו כמובן נטפל בזה למחזור השלישי שמתחיל באוקטובר. דחינו את הפתיחה אגב לשבוע הראשון נדמה לי של נובמבר, אני כבר לא זוכר את התאריך בדיוק, כך שיש עוד זמן קצת להתארגן.
מעניין, אבל אתה יודע, לאורך השיחה, מה שמתפרש גם בין השורות, שהתואר הזה מיועד, אצלכם לפחות, מיועד בעיקר לאנשים מעולם החינוך. זה יכול להתאים גם לאנשים לא מעולם החינוך, שמפתחי הדרכה או אנשים שמעולם העסקי?
אני אענה על זה, רק אני אגיד לפני זה שהתוכנית היא 5 סמסטרים, שכחתי להגיד. התוכנית היא 5 סמסטרים, שנה אחת לומדים 2 סמסטרים, שנה אחת 3 סמסטרים, כך שבשנתיים יש לך תואר שני, מכובד מאוד. עכשיו התוכנית בנויה ל3 קהלי יעד, המורים באמת קהל היעד העיקרי. אבל גם כל מי שעוסק בהדרכה, בלמידה ארגונית, בארגונים, בהדרכה, בפיתוח הדרכה, בניהול הדרכה, בהדרכה בפועל, התוכנית הזאת מתאימה גם לו. והייתי אומר שיש אפילו קהל יעד שלישי שיכול להתעניין. אנשים שעובדים בחברות הייטק שמפתחות כל מיני אפליקציות ויישומים לטכנולוגים ללמידה, כל אלה שפיתחו קאות למשל, ומנטימטר, אני מדבר על כאלה שמכירים, או שפיתחו את הזום, הם אנשי מדעי המחשב, אנשי תוכנה ברובם, מהנדסים, אנחנו חשבנו שאם הם יכירו את הפדגוגיה, הם יהיו מהנדס, בתפקידם כמהנדסים הם יצליחו יותר, ולכן אנחנו קוראים גם לכאלה להצטרף, ואנשים שעובדים בפיתוח תוכנות, אני בטוח שאם הם יכירו את הצד את הצד הטכנולוגי הם מכירים מצוין, אם יכירו את הצד הפדגוגי, את הצד החינוכי, זה רק יכול לעזור להם להיות מפתחים יותר טובים.
אני מסכים איתך לגמרי.
אז בעצם 3 קהלי יעד. קודם כל מורים זה בעיקר, אני שואל מה מורים מתכוון כל מי שעוסק בחינוך והוראה. זה לא רק מורים, גם מורים בשטח, אבל גם המנהלים, רכזי שכבות, יש רכזות תקשוב, רכזי תקשוב בבתי הספר, יש הרבה מאוד תפקידים במערכת החינוך. הקהל יעד השני זה כל מי שעוסק בהדרכה, בארגונים, בכל ההיבטים של ההדרכה, וקהל יעד השלישי זה הקהל של המפתחים.
אני מאוד מסכים עם האמירה שאמרת בעיקר גם על המפתחים, כלומר ברגע שהם יכירו את הפדגוגיה ואת התיאוריות יותר טוב, הם ידעו לבנות את התהליכים בצורה יותר נכונה.
נכון.
שאני חושב, חסרה הרבה הסתכלות הוליסטית בעולמות השונים על הדברים האלה.
בדיוק, נכון מאוד, ודאי שאני מסכים. יותר מזה, בכיתה אחת יושבים גם כאלה וגם כאלה, יכולה להיות שם סינרגטיות עצומה, המורים ייהנו לשמוע את הצד של המפתחים, שעם התוכנות שלהם בסוף הם עובדים, והם לא מכירים בדיוק איך זה בוצע, אני חושב שהמפתחים מאוד ייהנו להיות עם המורים של אלה שמשתמשים בסופו של דבר, ומה שהם עושים, כך שיכולה להיווצר שם באמת סינרגטיות נפלאה, בכיתה כזאת.
אני רוצה לזוז רגע הצידה גם מאחר ואתה באמת מומחה בתחום הרבה שנים בטכנולוגיות למידה מרחוק, דיגיטליות או איך שמתוקשבות, כל אחד מי שרצה יקרא לזה איך שהוא רוצה, אבל איך אתה חושב שילמדו בעתיד הקרוב? אנחנו רואים היה תחזיות שהנה אופה, ממש לפני 2-3 חשבו הנה נגמר הקורונה, נתחיל את השנת הלימודים הזו כרגיל, ואנחנו רואים שזה לא ככה דבר, אבל מה אתה חושב שבאמת הדבר הכי חשוב שצריך לעשות לשנה הקרובה, גם מבחינה שלכם, שנה אקדמית?
כן, וואו, בזמן האחרון יש כל כך הרבה אנשים שעוסקים בתחזיות לעתיד, ומראיינים אנשים מומחים בטלוויזיה, כל מיני מומחים, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, ומאמרים בתקשורת, בלי סוף ובלי סוף ובלי סוף. בואו נסתכל רגע מה קורה. מבחינה אחת, והייתי מחלק את התשובה לשניים, מבחינה אחת הטכנולוגיה באמת קופצת ומשתפרת, וישנם כל הזמן חידושים ויוזמות, זה נכון, וגם קצב השינויים עולה, והעולם של היום לא כמו העולם של העבר, והעולם של העתיד לא כמו העולם של היום, והרבה מאוד תחומים טכנולוגיים. מה שלא משתנה, או שמשתנה לאט, זה כל, אנחנו כבני אדם, ההיבט האנושי. האדם לומד, או המוח שלו פועל, נקרא לזה בצורה הציורית הזו, היום לא שונה בהרבה ממה שעבד לפני המון 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 שנים. אז נכון שפעם היו יושבים ולומדים באיזה, עם מרצה שעומד בפניך, באיזה אמפיתיאטרון, או הרב, או המומחה, או ביוון העתיקה, שנותן הרצאה ומזה לומדים, והיום אתה עושה את זה בכיתה שכולה דיגיטלית, אבל עדיין האדם עצמו, מה שעובר עליו, זה די דומה, זה לא משתנה, את זה צריך לזכור, האדם ימשיך ללמוד כמו שהוא למד, וכל נושא הרגשות, אהבה, שנאה, קינה, היבטים חברתיים, היבטים רגשיים, האדם הוא אדם, אז בואו ניקח את זה בחשבון לכל התחזיות, אני חושב שזה לפעמים שוכחים, מה שאנחנו כן רואים, שיש הבדל בין מערכת החינוך לארגונים, בהיבט הזה. זאת אומרת, בעבר שהייתי בא לארגון, נגיד חברת חשמל, תעשייה אווירית, או חברת הייטק, או בנק הפועלים, כל החברות הגדולות שהיו, שיש להן אגפי הדרכה גדולים, והייתי רואה כיתות, בכל מקום. כיתות כמו בבתי ספר, ויש שם מומחים בתחום שמלמדים את העובדים המסוימים איזשהו נושא שקשור לעבודה, היו גם כיתות לחשבים להתנסות בכל מיני דברים. אבל בגדול כיתות. אני חושב שהיום בארגונים אנחנו רואים תזוזה ללמידה דיגיטלית במובן הזה שההוראה יוצאת מהכיתות ובעצם היום העובד יושב בעמדת העבודה שלו ודוחפים לו את כל תכני הלמידה ביחידות לימוד קצרות בדרך כלל, כל מיני סרטונים, לומדות של 10 דקות, אינטראקטיביות של כמה דקות, כמו ספריית נטפליקס כזאת למי שמכיר, שהוא בוחר את מה, הכל עובד בוחר את מה שהוא צריך, ומה שמעניין אותו, וככה לומדים, כמובן שמדי פעם יש מפגשים, אי אפשר בלי זה, או איזה, איך אמר לי פעם מישהו בארגון, המפגשים זה יותר למינגלינג ולכיבוד, בסדר, אז יש מינגלינג ויש כיבוד, להכיר אחד את השני, וגם יש איזושהי הרצאה, שאולי מסכמת איזשהו תחום או משהו, עם דגשים, אז זה כיוון אחד, במערכת החינוך אנחנו עוד לא רואים את זה, וגם לא באקדמיה, עדיין ממשיכים ללמוד, רוצים להמשיך ללמוד בכיתות, גם במערכת החינוך וגם באקדמיה, ושאתה מנסה להבין למה, אפשר לעשות דיגיטלי כמו בארגונים, אז אומרים לי תשובות שלא, כאילו לא ממין העניין, לגבי בתי ספר אומרים לי, רגע, צריך את המסגרת שתשמור לילדים, את הבייביסיטינג הזה, שההורים יוכלו לצאת לעבודה, אני לא יודע אם זה נימוק, וגם הילדים עצמם, הילדים הפחות מבוגרים, צריכים את המסגרת שאצלהם הם לומדים. לגבי האקדמיה, אנשים הולכים לשאול, רגע, מה נעשה עם כל הבניינים והדשא שבמשך השנים בנינו וטיפחנו, אבל אני בטוח שגם באקדמיה זה יהיה הרבה יותר איטי, נראה יותר תוכניות שהן דיגיטליות, מקוונות, אולי בהתחלה לא הכל במלואם, אבל שליש וחצי ושני שליש, ואולי בעתיד גם יותר תוכניות שהמל"ג יאשר, שיהיו מקוונות במלואם, כמו שאגב זה קורה בחול. ועוד הערה, בהרבה מקומות בארצות הברית יש כבר תוכניות תואר שני, במיוחד שהן מקוונות במלואם. אני רק אגיד עוד משפט אחד שצריך אבל לזכור, בהקשר הזה, זה לא מתאים אותו דבר לכל אחד. בני האדם שונים זה מזה, ואנחנו יודעים מסקרים שאנחנו עושים, שתמיד יש אנשים שמעדיפים את הפרונטלי, גם בעידן הדיגיטלי, ולכן אני לא רואה את הפרונטלי נעלם לחלוטין, אבל התמהיל יהיה משולב, עם פרונטלי ועם דיגיטלי, מדי פעם הדיגיטלי יהיה יותר, הפרונטלי פחות, וההפך תלוי במקצוע, תלוי בסטודנטים, במרצים ובקורסים. אז לגבי התוכנית שלנו, קרוב לוודאי שהיום אנחנו מדברים על יום אחד כזה, יום אחד כזה, שבתוכנית כמו זאת, כשיהיה אישור עקרוני של המועצה להשכלה גבוהה, החלק, נקרא לזה, המרחוק, הדיגיטלי, יגדל. אבל יהיו פרונטליים. למה יהיו פרונטליים? כי המורים שבאים לתוכנית, בכיתות שלהם יצטרכו ללמד פרונטלי. אז לא יכול להיות שבתואר השני, הם לא יתנסו בלימודים בהוראה פרונטלית. לכן חלק מהמפגשים תמיד יהיו פרונטליים.
גם כי חייבים, לא? אמרת גם מקודם שזה חובה.
גם כי חייבים, וגם כי בסוף זה מה שהם עושים, המורים.
אז אני חושב שיש פה הרבה נקודות חשובות שאתה אמרת, אבל גם לגבי זה יש פה שונות מאוד גדולה בין העולמות האלה. כי נגיד בגילאים המאוד צעירים בעולם החינוך, אין מסוגלות של לשבת וללמוד מרחוק.
נכון, נכון. ראינו את זה בזמן הקורונה, פורסמו על זה הרבה מאמרים, שילדים צעירים יותר קשה להם להתרכז, יש בבית הסחות דעת, הפרעות, שכולם בבית, תוך כדי הלימודים גם הם קשה להתרכז, הם גם נכנסים לכל מיני, ככה בלי שאף אחד כאילו רואה לאינטרנט, והם משחקים את המשחקים, אנחנו מכירים את כל זה, ולכן אמרתי, זה לא מתאים לכל אחד, אני אבל מכיר גם ילדים, שזה ממש מתאים להם, ואפילו יותר מאשר לבוא לכיתה, הם הצליחו יפה מאוד, התקדמו יפה מאוד בשנת הקורונה. אז אתה יודע, זה יש ויש, אור, זה באמת מאוד אישי, ולכן התפקיד של מערכות החינוך, להתאים את מה שמתאים לכל אחד, זה בעצם היעד. אז כמו שאמרתי, התמיל יהיה, תוך התאמות אישיות אולי, לאנשים שמה שמתאים להם, זה מתאים לו בכיתה, זה מתאים לו בבית, פרונטלי, כל אחד רחוק.
אתה יודע שזה עכשיו באמת מקפיץ אותי לעוד איזו שאלה שמאוד מעניינת. תמיד מדברים על פרסונליזציה בחינוך, ובוא נאסוף נתונים, ונתאים לכל אחד את הפתרון שלו. עכשיו, הדבר שמאפשר לעשות את זה, זה שעושים למידה אסינכרונית. אתה לא יכול לאסוף מידע כל הזמן בלמידה סינכרונית. צריך לייצר למידה עצמית עם משימות, ואתה אוסף מידע, ואתה יודע מה הרמה של הלומד שלך, ואתה יודע להתאים לו פתרונות וכו וכו. אבל אין למידה אסינכרונית.
נכון. אז זהו, הראשונים שעסקו בלמידה הסינכרונית זה באמת באוניברסיטה הפתוחה, שזה אתה מכיר, האוניברסיטה הפתוחה כבר שנים, גם בארץ וגם אוניברסיטאות פתוחות בעולם, שולחות חומרים לתלמידים הביתה, פעם זה היה בדואר או באימייל, היום הכל דיגיטלי, לא משנה התווך, אבל שולחות, העיקרון הוא שהתלמיד לומד לבד בעצמו, הוא מקבל את החומר, את התכנים, את ספרי הלימוד, את הטקסטים, הוא מקבל גם תרגילים, הוא צריך להגיש עבודות, ובסוף יש בחינה. האוניברסיטה הפתוחה במשך השנים דיווחה, להפתעתנו אגב, שלמרות שהשיטה הזאת אצלם עובדת שנים, אגב זה בכל האוניברסיטאות הפתוחות בעולם, שיש דרישה מצד התלמידים, מצד הסטודנטים, ישנה דרישה לגם שיעורים פרונטליים כדי לחזק את ה... כלומר, יש כאלה שפשוט לא יכולים, קשה להם ללמוד לבד. ללמוד לבד צריך מוטיבציה חזקה מאוד. כי אם אתה מתחיל לזייף ומפסיד אחד פה, אחד פה, לאט לאט אתה גם נושר מהקורס, ואחוזי הנשירה באמת בהתחלה, בקורסים האסינכרונים שהוצאו, היו מאוד גבוהים. והיה בזמנו ניסיון של קורסרה שדיווחו על זה, חברה שהציעה המון מאוד קורסים ללמידה אסינכרונית, מקוונים. ושוב פעם לכן, הלמידה הסינכרונית יש לה מקום, היא דבר חשוב, ללמוד לבד, זה אחת המיומנויות הנדרשות ביותר, ואנחנו צריכים שכל התלמידים שלנו, לא משנה, גם בגן, בעד תואר שני ושלישי, ידעו ללמוד לבד. ולכן, עוד פעם, אני אחס פה לתמיל, יהיה גם, התמיל יכלול גם פרונטלי, גם סינכרוני, גם אסינכרוני, יש את המודל של כיתה הפוכה שמשלב, למי שמכיר, לומדים אסינכרוני, אבל אחר כך משלבים בזה מרכיב, סינכרוני או פרונטלי, אז נכון, שלושת המרכיבים האלה יהיו בחיינו, משולבים זה בזה ותורמים זה לזה.
לגבי המקצוע עצמו, לגבי המקצועות של טכנולוגיות למידה, מה, אני יודע שאתה לא אוהב, גם מהתשובות הקודמות, אתה לא אוהב לחזות את העתיד, אבל מה לדעתך המצב בשוק היום מבחינת הביקוש?
לא, אני לא אוהב, אני כלומר עוסק בחיזוי העתיד, לא משנה. המצב בשוק היום, כמו שאני רואה אותו, התחום הזה של טכנולוגיות למידה מתפתח כל הזמן, זה עולם העתיד. אני חושב שאי אפשר להיות מורה או לעסוק בהוראה או בחינוך, או בפיתוח של דברים כאלה, טכנולוגיות כאלה, בלי להכיר את התחום, בלי להיות מומחה בתחום, ולכן כמעט כל אחד צריך היום להכיר את זה, בוודאי אלה שעוסקים בזה, אבל כל אחד היום טוב שיכיר את זה, כי האדם הוא לומד מתמיד, כל אחד שהיום לומד לבד, לעצמו, לומד באמצעות כל מיני טכנולוגיות, שישנם, אפשר לצאת אותם ברשת, בוודאי הם מורים שהנושא הזה ייכנס יותר ויותר, משנה לשנה נראה יותר ויותר שילוב של טכנולוגיה במערכת החינוך, ובגופי ההדרכה נראה יותר ויותר למידה דיגיטלית, ולכן אני חושב שכל מי שעוסק בתחום, בוודאי חייב, כדאי שיהיה מומחה בתחום, זה רק יעזור לו, גם להיות מומחה יותר טוב וגם להתקדם בתפקידים שונים.
כל מי שמקשיב צריך להטות אוזן ולשים לב ולהפנים שיש פה מקצוע מבוקש ששווה להשקיע בו.
נכון.
גם אם כבר יש לכם מקצוע, אם כבר אתם מפתחים בחברה ואתם רוצים להבין יותר איך לפתח את המוצר שלכם,
ברור.
זה ייתן לכם את הפרספקטיבה, נכון. ואת התיאוריות, נכון. הקוגנטיביות שדרושות להם.
נכון מאוד.
הייתי שמח לדעת איך אתה לומד, פרופסור פונק, איך אתה לומד משהו חדש בעצמך?
מה שאני אימצתי לעצמי זה ללמוד לבד, בעצמי. אני חושב, אני מאוד נהנה ללמוד בעצמי, ואני נהנה גם שבהתחלה לא מצליח לי, ואני טועה, ואני לומד המון מזה שאני לא מצליח ומה הטעויות. יש את התופעה הזאת שאתה מנסה להבין, ומנסה ושוב ולא הולך, ופתאום אתה אומר, וואו, הבנתי. זה הוואו מפורסם, האוריקה מפורסם שמדברים על התופעה הזאת. פתאום אתה מבין, עכשיו שאתה לומד לבד, ופתאום אתה מבין, לא תשכח את זה. זה לא כמו שמישהו מסביר לך, אז זה נכנס, כמו שאומרים, באוזן אחת, יצא באוזן השנייה, ואתה במילה אחר כך צריך לתרגל בעצמך שאתה מבין. אני אומר, אני רוצה ללמוד לבד, והיום הגעתי, אני אישית הגעתי למצב, למרות שאני כבר, אפשר להגיד שאני כבר מבוגר, וזה העולם שייך לצעירים, לא, אני יכול לקחת כל טכנולוגיה שיש, ולהיכנס, וללמוד אותה לבד, בלא הרבה זמן, ואני מאוד נהנה. אני כל הזמן שומע על שמות של כלים וטכנולוגיות חדשות, וזה מסקרן אותי. לא באמת כולם, כי יש הרבה גם, נקרא לזה חפיפות, יש הרבה אפליקציות שעושות בעצם די אותו דבר. אז לא צריך להכיר כל כך הרבה, מספיק אחד מכל סוג, נקרא לזה. אבל שיש משהו באמת חדש שאני שומע, אני פשוט נכנס לרשת, יש המון סרטוני הדרכה, יש חומרים כתובים, ואני מנסה בעצמי. זה היום היתרון שלנו, כל אחד יכול לנסות בעצמו. פעם היית צריך לגשת לכיתת מחשבים, היית צריך ללכת לאיזה מעבדה, היית צריך זה המסובך, או לספרייה, לקחת, היום הכל זמין ולימוד לבד. אבל אני גם נהנה לשמוע שיעורים טובים והרצאות טובות של אנשים שיש מה לחדש, זה מאוד מסקרן, זה מאוד מעניין, ופותח אפיקים למחשבה, בוודאי. לכן אני משלב בין הדברים, גם לומד לבד וגם מקשיב להרצאות שמעניינות ומרתקות.
אבל למי ששומע אותך ואומר, אני לא יודע ללמוד לבד, מה הטיפ שתיתן לו?
מי שלא יודע ללמוד לבד, קודם כל, אז אמרתי, בתוכנית הספציפית שלנו, זאת תוכנית של תואר שני, כמו שלמדת תואר ראשון, אתה רגיל, וכמו שלמדת בתיכון, אז עכשיו תוכנית של תואר שני. הלימוד לבד הוא בונוס. ואני חושב שבתוכנית שלנו, מי שעוד לא יתרגל לזה, אם הוא רק ירצה, בעקבות התוכנית שלנו, הוא יהיה מסוגל לעשות את זה. אנחנו נספק את הכלים לכך. מי שיצליח בזה יופי, מי שלא ימשיך בדרך הרגילה, כמו שהוא למד בעבר, כי גם המסלול הזה קיים בתוכנית. כלומר, זה עוד פעם, אני בגישה שלא הכל מתאים לכל אחד, לכן אמרתי, בואו, זה מתאים לי, והתפקיד של התוכנית, בין היתר, להתאים לכל אחד מה שמתאים לו. ואנחנו נאפשר את זה. אנחנו בתחום הזה, במיוחד, אנחנו יכולים לאפשר לכל אחד. את הקצב שלו, את האופן הלימוד שלו.
אז זה נשמע שהתוכנית היא מאוד גמישה לאנשים שונים, זה מה שאתה אומר.
Yeah, זה אינרנטית בתוך הקורסים, אולי לא אמרתי שיש שם בתוכנית 15 קורסים, כדאי שאנשים ידעו שהם ממש נכנסים לעומק של הטכנולוגיות למידה, כולם ספציפיים לטכנולוגיות למידה, יש עוד 3 קורסים שזה מסכמים, זה 2 סמינריונים ועבודת גמר, ובכולם יש מרחב פעולה למרצן ולסטודנטים. לגבי אופן הלימוד.
האם יש מסלול לתזה?
אני אענה על זה. יש בישראל היום באקדמיה 3 רמות של תוכניות של תואר שני. יש את הרמה של התוכניות עם תזה, יש את הרמה של התוכניות עם עבודת גמר, ויש את הרמה של התוכניות שזה רק קורסים. אוקיי? 3 רמות. אנחנו באמצע. אנחנו מציעים פה מסלול עם עבודת גמר, לא עם תזה. מה ההבדל בין כל התוכניות? ככל שיש, נגיד בתזה יש הרבה מאוד מחקר ופחות קורסים בכיתה, בעבודת גמר באמצע ובקורסים, רק קורסים ואין מחקר בסוף. אז זה בעצם ההבדל, ולכן מי שרוצה ללמוד תואר שלישי צריך ללמוד במסלול עם תזה. אבל מי שעושה אצלנו את המסלול לתואר השני עם עבודת גמר, ו... עבודת הגמר תהיה בהיקף וברמה של תזה, ואפשר להגיע לזה, יחד עם המנחה. אני חושב שלאחד כזה, גם בניסיון שלי בשנים קודמות, במוסדות אחרים, אחד כזה שירצה ללמוד תואר שלישי, אם הוא ימצא את המנחה המתאים שיסכים להנחות אותו באוניברסיטה, ויציג את עבודת הגמר, יהיו לו הקלות ואולי פחות השלמות, בניגוד לאחד שלא עשה עבודת גמר בכלל. אז לכן אנחנו באמצע, אז זה יכול להתאים בעצם לכולם. מי שלא רוצה לעשות תואר שלישי ממילא, אז בוודאי זה מתאים לו. כי מי שלא רוצה לעשות תואר שלישי, בתזה זה הרבה מאוד עבודה שאחר כך הוא פחות יתעסק איתה. מצד שני, מי שכן רוצה תואר שלישי, או לפחות את האופציה, אז זה סוג שיקל עליו בהמשך עבודת הגמר. בניגוד, כמו שאמרתי, ביתרון נותני תוכניות שאין מהן עבודת גמר בכלל.
תודה על התשובה הזו. מה יותר אפקטיבי, האם למידה דיגיטלית או למידה פרונטלית?
אין סוף מחקרים. אין סוף מחקרים ניסו לבדוק את התשובה לשאלה הזאת. בזמנו בדקו האם אונליין בהשוואה לפרונטלי בכיתה. אגב, באנגלית אין מושג כזה פרונטלי, הם אומרים face to face, בואו נתרגל למושגים באנגלית. מי שמחפש על זה חומרים, אל תחפש frontal teaching, אין דבר כזה. face to face teaching בהשוואה לאונליין teaching, זה המושגים שהאמריקאים משתמשים, גם באקדמיה. אחר כך ניסו לבדוק בין סינכרוני וא-סינכרוני, ניסו את הכל. ומישהו עשה פעם, הרבה עשו, מטה-אנליסיס. מטה-אנליסיס זה תהליך שבו אתה לוקח ממצאים של הרבה מאוד מחקרים, מנסה לשלב ולהסיק מסקנה מהשילוב של הממצאים של כל המחקרים האלה, והתברר פעם אחרי פעם שהממצאים הם לא חד משמעיים, הם לא חד משמעיים, ושאתה בודק למה, זה פתאום נהיה ברור. כי כל מחקר כזה, מטבע הדברים, מתבצע בהקשר אחר, במדינה אחרת, בבית ספר אחר, או בתי ספר אחרים, תלמידים אחרים, מורים אחרים, קורסים אחרים, מקצועות אחרים, סביבה אחרת, כל כך הרבה משתנים יש כאן, שאי אפשר אפילו להשוות, ולכן באמת לא הצליחו להשוות, כל המשתנים האלה, יש איזה ספר שמפרט את רשימת המשתנים, זה כמה עשרות משתנים שיכולים להשפיע, לחזק את הקשר או להחליש את הקשר בין ההצלחה לבין השיטה, ולכן באופן טבעי בכל המחקרים האלה לא לוקחים בחשבון את כל המשתנים האלה, ולכן נמצאים לא חד משמעיים, אם כי היום אומרים בגדול יש יתרון קל תמיד לשילוב, זאת מילת המפתח, שילוב, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים פה בתוכנית וגם מחנכים לזה, לשלב בהוראה או בהדרכה שלך פרונטלי, סינכרוני, אסינכרוני, שילוב, 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 שילוב שיטות, זה השיטות השיטה, שילוב טכנולוגיות, שילוב גישות הוראה, שילוב תיאוריות שבהם אתה משתמש, שילוב פעולות לימודיות, ככל שתשלב יותר, הלמידה של התלמידים שלך תהיה אפקטיבית יותר, ואתה תגיע ליותר, כי כל התלמידים הרי שונים זה מזה, תמיד שואלים, כיתה הטרוגנית, כל אחד הוא שונה, נכון, אז תשלב, כדי שכל אחד ימצא את מה שמתאים.
אתה יודע, כל הפרק הזה התמקדנו גם בטכנולוגיות למידה, ואני רוצה, השילוב דרך אגב הוא באמת הכי חשוב, אתה צודק לגמרי, אבל התמקדנו בטכנולוגיות למידה, התמקדנו לדבר על ללמוד את זה, וצריכם בתואר, וחשוב לי לסיים איפשהו בנימה של למה להדגיש שזה כל כך חשוב, כי נגיד פרופסור סלומון זיכרונו לברכה אמר, אתה יודע, הטכנולוגיה היא המנוף, אבל בלי הבן אדם שיודע להשתמש במנוף כמו שצריך, אז הטכנולוגיה לא שווה כלום. אז זה ההשוואה, האדם
הוא הראשון.
סליחה?
נכון. אבל פרופסור סלומון היה זיכרונו לברכה, היה בין הראשונים שעסק בתחום הזה בהיבט המחקרי, כבר בשנת 2000 נדמה לי, הוא פרסם איזשהו ספר, ואני מסכים עם התזה שלו, תמיד צריך לזכור, הטכנולוגיה היא בסופו של דבר אמצעי, המטרה היא פדגוגיה, המטרה היא הלמידה של התלמידים שלנו, הטכנולוגיה נועדה כאן לסייע לנו להשיג את המטרות הלימודיות, ככה אני מתייחס לזה, ככה צריך להתייחס לזה, הטכנולוגיה היא לא חזות הכל, הטכנולוגיה היא כלי עזר במקרה הזה, אם כי רק אני אסייג בדבר אחד, ישנם מאמרים שמנסים לטעון שהטכנולוגיה בעתיד תשנה מהותית את אופן הלמידה, אבל אנחנו לא יודעים על זה כרגע, כיום הגישה היא שהטכנולוגיה היא האמצעי, והפדגוגיה היא המטרה, אבל ביחד משיגים את האפקטיביות.
זה היה חשוב לי לסיים הנימה הזאת, כי זה באמת משהו שהוא משמעותי, וגם מחבר את כל מה שאמרת לגבי התואר שלכם, שהוא משולב את שני הדברים הללו, כלומר גם הדגש על הפדגוגיה של איך באמת תיאוריות, והפסיכולוגיה, וקונסטרוקטיביזם, וביבוריזם וכו וכו, לבין הכלים עצמם של השימוש בהם בשטח. אז פרופסור פרנק, אני מקווה שהיה לך נחמד ונהנית, ותודה רבה שהסכמת.
תודה רבה לך, תודה רבה.
וזה משפט אחרון שאתה רוצה להגיד למאזינים שלנו ומאזינות שלנו לגבי...
אני מקווה לראות את כולם בתוכנית שלנו, יהיה לכם כיף, יהיה מעניין, וזה כל כך חשוב שחבל לפספס. ושיהיה פחות חשוב, אנחנו בערב יום הכיפורים מקליטים את הרעיון הזה, אז חתימה טובה לכולם, כלומר חתימה טובה לכולם, שנה טובה לכולם, איך אומרים, תכלה שנה וכלילותיה עם כל הקורונה, תכל שנה וברכותיה. בהצלחה.
הם ישמעו את זה כמובן יותר מאוחר, אבל אני מקווה שיהיה לכם גמר חתימה טובה, ותודה, ושיהיה לך חתימה טובה, פרופסור פרנק. ואני רק אגיד עוד דבר אחד, אני מוסיף קישורים רלוונטיים למה שדיברנו עליו בפרק הזה, לפרטים של הפרק, ותודה רבה שהזנתם, ונתראה בפרק הבא.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il